תמיד דף למד ג' מתחילים בעזרת השם, דף למד ב' עמוד ב', תחילת הפרק החמישי, פרק אמר להם הממונה, ואנחנו רואים פה דבר מדהים. למעשה אנחנו כרגע עומדים בעיצומו של הקרבת קורבן תמיד של שחר, אחרי שכבר שחטו את הקורבן, זרקו את הדם שלו, כבר העלו אפילו את האיברים על הכבש, על הדרך שמובילה אל המזבח, כבר אוטוטו מקטירים את הקורבן, ואמורים עכשיו גם להקטיר את הקטורת, הכהנים עוזבים את הכל, יורדים מהכבש, כולם נכנסים ללשכת הגזית, שם היו לומדים הרבה מאוד תורה, דווקא בגלל זה ירדו דווקא לשם, ושם היו פשוט מתפללים. מתפללים. על מה? אומר המפרש, הם היו מתפללים שהקורבנות והקטורת יעלו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. פשוט היו שופכים שיח לפני שוכן מרום, שיקבל את הקורבן לריח ניחוח. ולמה בחרו דווקא בלשכת הגזית? כותב בספר תפארת ישראל, כי מכיוון ששם היו יושבים הסנהדרין והיו עוסקים בתורה, שם הרבה מאוד תורה, אז במקום רינה של תורה, במקום ששם היו עוסקים בתורה, שם התפילה מקובלת יותר. הלכו והתפללו בלשכת הגזית, ואז אמר להם הממונה, זה שהיה ממונה על הסדר של העבודות של היום, ברכו ברכה אחת. אחת מהברכות של קריאת שמע, אתם צריכים עכשיו לברך. עכשיו צריך לזכור שעדיין לא נהיה בוקר, זה עדיין אמצע הלילה. לברך יוצר אור, אי אפשר עדיין, כי עדיין אין אור. אז הם מברכים ברכה אחת, והיא ברכת האהבה רבה. הברכה של התורה, גם זה דבר גדול, מתפללים על זה שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו בתורתו, דבק את ליבנו במצוותיו. זאת הייתה הבקשה, התפילה הראשונה שהתפללו הכהנים בבית המקדש. והם ברכו, כיוון שהם קיבלו הוראה לברך את הברכה של האהבה רבה, אז זה היה הברכה שהם ברכו. אחר כך הם קראו את עשרת הדיברות, שם יש את עיקרי הדת. אבל למה אנחנו לא קוראים עשרת הדיברות בציבור? אז כתוב בגמרא במסכת ברכות, מפני תערומת המינים. מה זה תערומת המינים? כותב כאן הרמב״ם. האמת היא שמהפרק הזה זה מאוד מעניין, שהמפרש מעכשיו הוא הרמב״ם, רבי משה בן מימון, הוא המפרש של המשניות האלה. הפרק הזה הוא הרי כולו משניות. ובכן, פשוט מאוד מה שהיה סיבה, מה זה תערומת המינים, אז אומר שבתלמוד ירושלמי דווקא שם המפרשים, שיש כאלה שאומרים, תשמע, אתה רואה שעשרת הדיברות, עושים מזה כזה עסק גדול, בשבילי מספיק לקיים את עשרת הדיברות, וזה חלילה, אסור להגיד דבר כזה, מומר למצווה אחת מהתורה, זה נחשב מומר. אסור חלילה להגיד, אני מקיים רק את המצווה הזאת, אני לא מקיים מצווה אחרת. לכן, כדי שלא יבואו לטעות הזאת, לא קוראים עשרת הדיברות בציבור. אבל אדם יחיד, דווקא יש בזה איזשהו עניין גדול, שיקרא כל יום עשרת הדיברות. מאוד מעניין אם כבר מדברים על זה, שרבה בתי כנסיות שכן שמים את עשרת הדיברות על ארון הקודש, יש כאלה על הפרוכת, יש כאלה על חלק מהסיטוטים, מהצורות שעושים על ארון הקודש, שמים שם את עשרת הדיברות. ולכאורה הבעיה של תרומת המינים שייכת גם שם, אז מסברים בפוסקים שזה שונה, כי לא כותבים שם את כל הפסוקים של עשרת הדיברות, רק את ההתחלה. ואת ההתחלה זה אין את החשש מפני תרומת המינים. ובכן, אחרי שקראו את עשרת הדיברות, קראו את הפרשיות של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, עד סוף הפרשה, וגם פרשת ויהי עם שמוע, וגם ויאמר, כל קריאת שמע. ואז ברכו את העם, מה הכוונה את העם ביחד עם העם, מה הם ברכו? שלוש ברכות, איזה שלוש ברכות? אז הברכה הראשונה, מה שמברכים אחרי קריאת שמע, אמת ויציב. יש כאלה שחושבים שהברכה של אחרי קריאת שמע מתחילה ויציב. זה לא נכון. אמנם אנחנו מתחילים ויציב, כי אנחנו צריכים להסמיך את המילה אמת להשם אלוקיכם, כדי לקיים את הפסוק השם אלוקים אמת. אבל באמת הברכה מתחילה אמת ויציב. יכול להיות לזה נפקא מינה בהלכה, לא ניכנס לזה כרגע. אחר כך מברכים את הברכה השנייה, ועבודה. זה ברכת רצה השם אלוקינו. כמובן שהם לא היו מסיימים המחזיר שכינתו לציון, כי השכינה הייתה בציון. אלא ברכו ברוך המקבל עבודת עמו ישראל ברצון, או שאותך לבדך ביראה נעבוד. אחר כך הם מברכים את הברכה השלישית וברכת כהנים. היו אומרים את הפסוקים, יברכך השם וישמרך. אבל הם לא היו נושאים כפיים. נשיאת כפיים היה בהמשך. יש כאלה מפרשים, הרמב״ם מפרש, שמה הכוונה ברכת כהנים? זה בדווקא הכוונה לברכת שים שלום. למה זה נקרא ברכת כהנים? כי החזן מתחיל ברכת שים שלום, הוא מתחיל את זה בברכת כהנים, ברכנו בברכה המשולשת בתורה, ואחר כך אומרים שים שלום, לכן זה נקרא ברכת הכהנים. ובשבת מוסיפים עוד ברכה אחת, אחרי שלושת הברכות האלה, מוסיפים ברכה למשמר היוצא. הברכה כזאת, מי ששיכן את שמו בבית הזה, הקדוש ברוך הוא שמשרה את שכינתו פה בבית המקדש, הוא ישכין ביניכם, אתם עכשיו יוצאים, עבדתם פה שבוע שלם, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות. שנה ב', סיימו את התפילה, אמר להם אותו הממונה, חדשים לקטורת בואו ואפיסו. יש פה מביניכם איזשהו כהן שעדיין לא עשה בחיים שלו קטורת, רק הוא יכול לבוא. ואם יש כאן נסתם הרבה כהנים כאלה, בואו נעשה פה גורל, מי מביניכם יזכה לעשות את הקטורת. למה באמת צריכים דווקא כאלה שבחיים לא עשו קטורת כדי לבוא לגורל הזה, מה שאין כן בקורבנות אחרים של קורבן התמיד? כיוון שקטורת הייתה הגורמת שהאדם יהיה עשיר, זה שהיה זוכה לעשות את הקטורת, זה היה סגולה לעשירות. אז לכן רצו לזכות כמה שיותר אנשים. אז מי שכבר עשה פעם, עכשיו ייתן את האפשרות לכהן אחר. עשו גורל וזכה מי שזכה. עכשיו זה שלידו גם כן זכה פה. זאת אומרת, כשעושים את הגורל, עוברים מכהן אחד לכהן אחר, ואז כשמסיימים את המספר, הרי סופרים איזשהו מספר מסוים, כשמגיעים לאחרון, ככה היה הולך הגורל, לא נעריך בזה. זה שהיה אחרי זה שזכה בגורל, גם הוא היה לו איזושהי זכייה. מה? הוא היה עוזר לו אחר כך, לאותו זה שזכה בקטורת, הוא היה לוקח בשבילו את הגחלים במחתה, כמו שמיד נראה. אמר להם, עכשיו אנחנו עושים גורל לא רק לחדשים שבחיים לא זכו בעבודות, אלא חדשים עם ישנים, גם אלה שכבר זכו בעלת העיוורים, בין אלה אף פעם לא זכו בעבודה שאנחנו תכף הולכים לעשות, כולכם בואו ואפיסו, בואו נעשה גורל. מי מעלה העיוורים מן הכבש ולמזבח? הרי לפני שבאו פה להתפלל, השאירו את כל העיוורים של הקורבן תמיד על גבי הכבש. והשלב הבא זה גורל חדש, מי יזכה להעלות את זה מהכבש להקטיר על גבי המזבח? רבי אלעזר בן יעקב אומר, לא עשו פה גורל חדש מי מעלה את העיוורים מהכבש למזבח, אלא המעלה העיוורים לכבש, הוא מעלה אותם על גב המזבח. אלה שזכו בגורל הראשון להעלות את האיברים על גבי הכבש, הם אלה שעכשיו אחרי התפילה ימשיכו את ההעלאה של אותם האיברים שהם התחילו להעלות והנוחו על הכבש, ייקחו את זה מהכבש ויקטירו את זה על גבי המזבח. משנה ג', אנחנו נסביר את אחד מהפירושים, שלמעשה בזמן הפייס כל הכהנים כבר היו לבושים בבגדי הכהונה לכבוד הגורל, הפייס הכוונה גורל. ועכשיו אלה שזכו בגורל נשארים עם הבגדי הכהונה, אבל אלה שלא זכו בגורל, אז כרגע אין להם מה לעשות עם הבגדי הכהונה, אז היו מורידים את זה ומסרום לחזנים. חזנים הכוונה ממונים, הכהנים מסרו את הבגדי כהונה שלהם לאלה שממונים על הבגדים, והיו מפשיטים אותם את בגדיהם. היו מפשיטים קודם רק את המגבט, את האבנט, את המצנפת שזה המגבט, את האבנט שזה החגורה, ואת הקטונת שזה הבגד הארוך. זה היה מין כזה חלוק, ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד, את זה הם היו משאירים עליהם בשביל צניעות. אחרי שהם לבשו את הקטונת של חול, אז הם החליפו את המכנסיים, ואז הם היו בצניעות כל הזמן. וחלונות היו שם בחומה של לשכת הגזית, היו מין תאים כאלה, וכתוב עליהם תשמיש הכלים. היה כתוב על כל חלון שזה מיועד לכלי, לבגד הזה, זה מיועד למשל למצנפות, זה מיועד למכנסיים, זה מיועד לאבנטים, כל בגד ובגד. משנה ד', מי שזכה בקטורת, הוא היה פעם ראשונה בחיים, אין דבר כזה בן אדם שזוכה פעמיים בקטורת, דבר מאוד מרגש, היה נוטל את הכף שבה הוא אמור לשים את הקטורת, והכף דומה לתרכב גדול של זהב. תרכב זה טרי, טרי בארמית זה שתיים, קו זה קו. עכשיו היה שני קבים ועוד קו, ביחד שלושה קבים, זה היה מידת נפח פעם. אז הקף הזה דומה לתרכב גדול של זהב, שמחזק את שלושה קבים, כמו שאמרנו, שניים ועוד אחד. והבזח היה בתוכו, זה היה כלי גדול, ובפנים היה כלי קטן. הסיבה שהיה כלי קטן שהיה מונח בתוך כלי גדול, כי חששו אולי בזמן שלוקחים את הקטורת למזבח, אולי יתפזרו קצת, יצא החוצה קצת מהכלי הקטן, וזה יתפזר על הרצפה, חבל. לכן שמו כלי גדול שהקטורת שיצא ייפול ישר לתוך הכלי הגדול. והכלי הקטן היה פשוט מלא וגדוש בקטורת. וחיסוי היה לו, לאותו בזח, כדי שהריח של הקטורת יישמר ולא יתנדף. וכמין מטופלת, מטוטלת, היה עליו מלמעלן. מה זה מטוטלת? כמין טבעת כזאת, כזה מין ידית. וככה היו יכולים להגביע או להניח את הכיסוי. משנה ה', מי שזכה במחתה, מה זאת אומרת? זה שזכה להביא את הגחלים בשביל הקטורת. הרי היום מקטירים את הקטורת על המזבח שעמד בתוך ההיכל, מזבח הקטורת. אז היו לוקחים קטורת, והיו צריכים שהקטורת גם כן תעלה אשן, מתאמר כמקל, והריח יהיה ריח טוב בכל ההיכל. היה מגיע הריח הזה עד יריחו, כמו שאמרנו, היה ריח חזק מאוד, אפילו אחרי יריחו. הרי המחבר, הרי היו ערים רחוקות מאוד, שהעיזים של בית אבא, שאחד מספר, היו מתעצות מריח הקטורת. מה יגרום שהריח יתפשט? היו צריכים לשים גחלים על המזבח, ועל הגחלים היו מפזרים את הקטורת. עכשיו, היה כהן אחר שזכה לקחת את הגחלים מהמזבח של כל הקורבנות, המזבח החיצון שעמד בעזרה, לקחת משם את הגחלים בתוך מחתה מיוחדת, ולהיכנס יחד עם הכהן שזכה בקטורת לתוך ההיכל. קודם כל הוא היה מניח את הגחלים על המזבח הקטורת, ומעל זה היה הכהן שזכה בקטורת מפזר את הקטורת. כמו שאמרנו, שמי זכה, אז לא היה פה גורל מיוחד, אלא זה שעמד אחרי זה שזכה בקטורת, הוא זה שזכה לקחת את הגחלים. אז מי שזכה במחתה, נטל מחתת הכסף, לא לקחו מחתה של זהב, היה מין כלי שבו אספו את הגחלים, לא לקחו מזהב, כי הוא יכול להיפסד. התורה חסה על ממונם של ישראל, לקחו דווקא מחתה מכסף שהיא פחות מתקלקלת, וגם אם היא תתקלקל, היא לא כל כך יקרה. ועלה לראש המזבח, פה אנחנו מדברים על המזבח שעמד בחצר של העזרה, המזבח הגדול של הקורבנות, הוא הולך לקחת ממערכה מיוחדת שדיברנו עליה, שהיו עושים שם הגחלים במיוחד, בשביל לקחת משם על גבי המחתה לקטורת. אז הוא היה עולה על המזבח החיצון, לראש המזבח, עכשיו הוא לוקח את הגחלים הטובים, הוא פינה את הגחלים אילך וכאילו לשתי הצדדים. וחתה מן המעוקלות הפנימיות, יש פה גרסה. בכל אופן, ההסבר הוא אותו הסבר, הוא לקח מהגחלים הטובים. עכשיו, אחרי שיש לו גחלים בתוך המחתה של הכסף, שהיה נכנס בפנים 4 קבים של גחלים, בתוך אותה מחתה של כסף. ואז הוא ירד, ואיראן, הוא שופך את הגחלים מתוך המחתה של הכסף לתוך מחתה של זהב. עכשיו זה כבר, עכשיו, אחרי שהגחלים כבר נמצאים בתוך הכלי, הוא לא בא לחפור בתוך הגחלים עם המחתה של הזהב. אחרי שכבר חפרו בתוך הגחלים עם המחתה של כסף וכבר הוציאו את הגחלים, בטח הם כבר מספיקו קצת להתקרר, אז היו שופכים את זה לתוך מחתה של זהב, אבל היא הייתה יותר קטנה, המחתה של הזהב הזאת. היא הייתה בגודל של 3 קבים. אז לכן התפזר ממנו כקו גחלים על הרצפה, כי הרי המחתה של הכסף זה 4 קבים, והמחתה של הזהב זה 3 קבים, אז קו אחד נשפך פשוט על הרצפה. מה עשו עם זה? היו מתתאים את זה לעמת המים, היה שם עמת המים שלשם היו, שם היה זורי מים, ולשם היו שופכים את כל מה שרצו שישתף החוצה מהבית המקדש. והיה מכבדן למים, תתת את הגחלים שהתפזרו לעמת המים, שוברת בעזרה, כדי שחדעת שהכהנים לא היה להם נעליים. עכשיו, רק חסר לנו שכהן בטעות ידרוך על אחד מהגחלים, זה אסון. אז פשוט מאוד לחסוך פה את הטיפול הרפואי בכהן, פשוט מאוד דאגו שלא יהיו גחלים בוערות שם. וקיבו את זה בתוך המים של עמת המים, וככה זה נשטף החוצה. בשבת אתה לא יכול לתת את הגחלים לעמת המים, אתה מכבה אותם, זה מכבה, אי אפשר, זה אחד מהמלאכות של שבת שאסורים בשבת. היה כופה עליהן פסחתר. מה זה נקרא פסחתר? פסחתר הייתה כלי גדול, מחזקת לתך, זה היה כלי גדול מאוד, לתך זה 15 סאה, זה גדול מאוד. ושתי שרשרות היו בה. זה היה כמו מין כזה, מין דרך איך לסחוב את הפסחתר על הכבש של המזבח, אז עשו שרשרת אחת ללמעלה, שרשרת אחת ללמטה, וככה היו משלשלים את הפסחתר ללמטה. אז היה בזה שתי שרשראות. עכשיו, כשהיה הפסחתר הייתה מונחת על המזבח, היו מכניסים בפנים את הדשן, ואז היו צריכים לגרור את זה ללמטה דרך הכבש, אז אחת שהוא מושך בה ויורד, שרשרת אחת הייתה לצד למטה, שהכהן יורד בכבש, מושך את הפסחתר כלפי מטה, ואחת שהוא אוחז בה מלמעלה בשביל שלא תתגלגל. עוד שרשרת היה בצד השני, שכהן היה עומד בצד השני כלפי מעלה ודואג שהפסחתר לא ייפול מדי מהר, אלא שיפול לאט לאט, שירד לאט לאט כדי שהוא לא יתהפך. אז פשוט מאוד, זה היה הדרך ככה, ויש באמת החזיק כמות גדולה, אז זה בדרך כלל מה שהיו עושים, כשהיו רוצים לרוקן את הדשן מהמזבח, הם ממלאים את אותו פסחתר שבאמת אכיל מאוד הרבה, אבל איך אתה מוריד אותו מהמזבח של התהפך, אז היה לזה שתי שרשרות, וככה במתינות ובזהירות, היו מורידים את הכמות הגדולה הזאת, את הכבש. אותו פסחתר, כבר אנחנו רואים שהוא היה משמש לשני דברים. קודם כל היו איתו מכסים את הגחלים בשבת, שאסור לחבות את הגחלים בשבת לתוך עמת המים, וחוץ מזה היו מוציאים את הדשן עם זה, בשביל לפנות מחוץ לבית המקדש. אז אם כן, אז יש לנו פה שני דברים, אבל יש עוד דבר שלישי שהייתה משמשת. ושלושה דברים הייתה הפסחתר משמשת. דבר ראשון, היו קופין אותה על גבי הגחלים בשבת שנפלה מהמחתה של הכסף בזמן ששפכו את הגחלים לקטורת לתוך המחתה של הזהב. ודבר שני, היו קופים אותו על השרץ, אם מצאו אחד מהשמונה שרצים בשבת מת בתוך הבית המקדש, אז אם זה היה באמצע השבוע, אז היו מהר מפנים אותו החוצה. שלא להרבות טומאה בבית המקדש. אבל בשבת אסור הרי לטלטל אותו שרץ מת, זה מוקצה. אז לכן היו פשוט מאוד קופים עליו את אותו כלי של הפסחתר, כדי שהכהנים לא יגעו בו ולא יטמאו. והדבר השלישי, הוא מורידים בה את הדשן מעל גבי המזבח. כשהיו צריכים לפנות דשן מגבי המזבח, גם כן היו ממלאים את אותו פסחתר, וככה היו מוצאים, מפנים את זה מעל גבי המזבח. טוב, אז יש לנו פה למעשה שני כהנים, כהן אחד שזכה ממש בקטורת להקטיר את הסממני הקטורת על גבי מזבח הזהב, והכהן השני שאמור להביא את הגחלים. עכשיו, אותם שני כהנים הגיעו בין האולם ולמזבח, הם הרי אמורים להיכנס לתוך ההיכל, אז הם היו על המזבח, ירדו מעל... עכשיו, ההוא שלקח גחלים ירד מעל גבי המזבח, והם נכנסים ביחד, שני הכהנים, זה שיש לו ביד את הקטורת, וזה שיש לו ביד את המחתה עם הגחלים. נכנסים בין האולם ולמזבח, הם עכשיו עומדים בכניסה לאולם. עכשיו, כשהם היו שם, נטל אחד מהם את המגריפה, זה היה כלי מאוד כבד שהיה בבית המקדש, והוא זורקה על הרצפה בין העולם ולמזבח, והיה קול מאוד חזק זה היה עושה, היו שומעים את זה כל כך בקול, עד שאין אדם שומע את כל חברו בירושלים, בכל ירושלים לא היו שומעים אחד את השני מהקול החזק של אותה המגריפה, ואז בכל ירושלים היו יודעים שעכשיו הכהן תכף ומיד, שני כהנים נכנסים עכשיו להקטיר קטורת. בשביל מה צריכים להגיד לכולם שהכהנים תכף הולכים להיכנס להקטיר קטורת? כי הרי ברגע שמסיימים את הקטרת הקטורת, הם משתחווים הרי לפני היכל השם. אז בשביל זה היו צריכים להזכיר לכל הכהנים שבירושלים, אם הם רוצים לבוא להשתחוות, שינצלו את ההזדמנות וירוצו לבית המקדש להשתתף באותה השתחוויה. שלושה דברים הייתה משמשת המגריפה כשזרקו אותה לגבי על הרצפה, כי זה ישמיע קול שישמעו בכל ירושלים, שלושה דברים. דבר ראשון, כהן ששומע קולה, יודע שאחיו הכהנים עכשיו נכנסים אוטוטו להשתחוות בהיכל כשמסיימים את העבודה של התמיד והכתרת הקטורת, והוא רץ מהר וטובל ובא לתוך העזרה ומשתחווה יחד עם כולם, ודאי. דבר שני, ובן לוי, שהוא שומע את קולה, יודע שאחיו הלוויים עוד מעט נכנסים לדבר בשיר. הרי כל פעם כשהיו עושים ניסוך היין, הרי ואם קורבן תמיד, היו ביחד עם זה מנסחים יין. מנסחים יין, משמח אלוקים. איך היה משמח היין את האלוקים? על ידי ניסוך היין. ובכן, הניסוך היין הזה, באותו זמן שמנסחים, היה שיר שהלוויים היו אומרים. אז היו אומרים שיר של יום. אז הלוי כבר היה יודע שצריך מהר להתכונן, כי אוטוטו הולך להיות השיר של הלוויים. והוא רץ ובא להשתתף בשירה. וראש המעמד, שהוא היה ממונה על הטמאים, כשהוא היה שומע את הקול של הפסחתר, אז היה מעמיד את הטמאים. יש פירוש, הוא היה מעמיד את כל אלה מבית האב, הכהנים שאמורים לעבוד היום. אם הם נטמאו, הוא היה מעמיד אותם בשער המזרח, שזה מקום שכולם היו נכנסים שם לעזרה. הוא היה מעמיד אותם שם, או כדי שיהיה להם ביזיון על זה שהם לא נזהרו לא להתאמה, או פירוש אחר, להפך, כדי שאנשים רואים שהם אמורים לעבוד היום והם לא עובדים, שלא יחשדו בהם שהם מתעצלים, אז הם מעמידים אותם שם כדי שכולם ידעו שהם לא יכולים לעבוד כי הם נטמאו. הדרן הלך, פרק אמר להם הממונה, אנחנו עוברים לפרק השישי, פרק החלו עולים, הגיע הזמן להתחיל לעלות. אז ככה, יש לנו פה את שני הכהנים, שאחד מעלה את הקטורת, אחד מעלה את הגחלים, והם צריכים עכשיו, הם עומדים עכשיו בין המזבח לאולם, הם צריכים לעלות, להיכנס לתוך ההיכל. הרי מדרגות שדרכם היו עולים לתוך האולם. החלו הכהנים שזכו בהקטורת ובגחלים, עולים במעלות האולם, היה שם 12 מדרגות בין העזרה, בין העולם ולמזבח, שנכנסו דרך המדרגות האלה לתוך האולם, לתוך ההיכל הגדול, הבית הגדול שנמצא במרכז העזרה. מי שזכו בדישון מזבח הפנימי, עכשיו אנחנו מצרפים את אלה שבאמצע העבודה שלהם בעצם, הרי היו כאלה שזכו בדישון המזבח הפנימי, מוקדם, עוד לפנות בוקר, עוד מתחילת הבוקר. היה לנו הרי שני כהנים, כהן אחד זכה להוציא את האפר של המזבח הפנימי של אתמול, של הקטורת של אתמול, והוא כבר אסף את כל האפר, שם את זה בתוך כלי מיוחד, הוא הניח את זה שם, והוא השאיר את זה בתוך ההיכל, יצא משם. וגם זה שזכה בדישון המנורה, הוא עדיין באמצע העבודה, הוא דישן סך הכל 5 נרות. מה עם שתי הנרות הנוספים? אז ככה, הם היו מקדימים ונכנסים לפניהם להיכל, כדי שהם יסיימו את הדישון ויוצאים מההיכל, כי הרי כשמקטרים את הקטורת, אסור שאף אחד יהיה בתוך ההיכל ולא באולם, וגם לא בין האולם ולמזבח. כולם צריכים להתרחק. רק אלה שעושים את הקטורת מותר להם להיות בתוך ההיכל באותו זמן. אז דבר ראשון, הם סיימו את כל העבודות שלהם, אלה שזכו לפנות את הגחלים ממזבח הקטורת, לפנות את המנורה, לסיים את העבודה במנורה, את שני הנרות הנוספים, וגם כן להוציא את הדשן משם. אז ככה, מי שזכה בדישון מזבח הפנימי, הוא נכנס לתוך ההיכל ונטל את הטני שעמד שם, זה הכלי הגדול ששם אספו את כל האפר של מזבח הקטורת, והשתחווה, הוא עכשיו מסיים את העבודה הזו, משתחווה בתוך ההיכל, ויצא מההיכל. זהו, הוא סיים את העבודה שלו, הוא שם את כל האפר בצד המזבח החיצון, שם זה היה נבלה במקומו כידוע. מי שזכה בדישון המנורה, הוא כבר גם כן אסף את האפר לתוך הכלי שלו, אבל עדיין יש את שני הנרות הנוספים שצריך לפנות את האפר של הפתילות וגם את השמן שנשאר. אז מי שזכה בדישון המנורה, נכנס לתוך ההיכל, הוא מצא שתי נרות, יש גורסים מזרחיים, דולקים. תם שתי הנרות שנשארו דולקים בזמנים של שמעון הצדיק, שהנר היה נשאר דולק. אז אותו אחד מדשן קודם כל את הנר הראשון שלפניו, מדשן את הנר המזרחי, ומניח את הנר המערבי יותר כשהוא עדיין דולק. למה? שאותו היו משאירים דולק עד הערב, כי מתי היו מדליקים את המנורה? בערב. מאיזה נר היו מדליקים את המנורה? אם הנר המערבי היה נשאר דולק, היו מדליקים ממנו את כל המנורה. אז לכן הם משאירים אותו דולק, שממנו היה מדליק את המנורה שבין הארבעים. אבל אם מצאו שהנר המערבי שיקבע, אז מדשנו, הוא מסיר ממנו קצת את האפר של הפתילה, מסדר את הפתילה שוב, מוסיף קצת שמן אם צריך, ומדליקו מהאש של מזבח החיצון. לוקח משם האש, מסתבר שהוא צריך לצאת שוב, לקחת אש ממזבח העולה ולהדליק את הנר שקבע. עכשיו, יש לו את הכוז, זה הכלי שבפנים היו מכניסים את האפר, את השמן, מה שנשאר מהמנורה, נטל את הכוז, ממעלה שנייה, הרי אמרנו שהוא הניח את זה על המעלה, היה 3 מדרגות להגיע למנורה, אז הוא שם את הכוז על המעלה השנייה, בזה בעצם הוא סיים את העבודה שלו בחלק הראשון, עכשיו הוא לוקח את זה משם, ומסתבר שהוא גם כן מכניס לשם את האפר של אותה נר שהוא עכשיו הטיב אותה, השתחווה, עכשיו סיים את העבודה שלו ויצא מההיכל. עכשיו אנחנו עוברים למשנה ב', עכשיו עוברים למשנה ב', ואחרי שסיימו, איך שזה נקרא, לפנות את הדשן של המזבח הזהב, לפנות את הדשן של המנורה, עכשיו מקטירים את הקטורת. אז ככה, מי שזכה במחתה, באותו מחתה של זהב, שכרגע כל הגחלים נמצאים במחתה של זהב, צבר, הוא הניח בערימה את הגחלים על גבי המזבח. לוקח מהמחתה של הזהב, מזבח הזהב עכשיו נקי, מוכן לקטורת של היום, היה שם את כל הגחלים על המזבח הזהב, יפה מאוד, ורידדן בשולי המחתה, הוא פיזר אותם עם השולי המחתה על כל המזבח הזהב, ככה שווה בשווה, והשתחווה, הוא סיים את העבודה שלו, עכשיו היא יצא, עכשיו מגיע הקטורת, והקטורת הייתה מאשרת, העסק בקטורת גם כן גורם לעשירות, אז יהיה רצון שנזכה כולנו, כל הלומדים ביחד, לעשירות מופלגת. אז ככה, משנה ג', מי שזכה בקטורת, היה נוטל את הבזח מתוך הכף, לוקח את אותו כלי קטן שבפנים היה, הוא היה פשוט מלא וגדוש בקטורת, וסגור כדי שהריח לא יצא, שמר טוב טוב הריח חזק חזק, עכשיו פותחים את הקטורת, ריח טוב, מתנדף באוויר, שופכים את זה, עכשיו מה אתה, איך תשפוך? יש פה גם כן סדר, פעם ראשונה בחיים שאתה עושה את זה הרי, לא? אותו אחד שבחיים, אם כבר עשית פעם קטורת, לא היו נותנים לך לעשות עוד הפעם. פעם ראשונה בחיים שאתה עושה, אז אני רוצה להגיד לך, תזהר איך שאתה עושה את הקטורת, שלא תחטוף קביעה, יש פה גחלים בוערות. אז ככה, קודם כל, לפני כן, אנחנו רוצים להגיד לך, אתה עכשיו הולך ולך להקטיר את הקטורת, רגע, אל תשפוך את זה למזבח, חכה. קודם כל, היה נוטל את הבזח מתוך הכף ונותנו לאוהבו או לקרובו. היה נכנס לתוך היכל, מי שאוהבו או קרובו של אותו אחד שזכה בקטורת, הנה יש פה בן אדם שלישי, רק עכשיו אנחנו מכירים אותו, אז נעשה איתו היכרות קצרה ונמשיך עם העבודה. החבר של זה שזכה בקטורת גם כן נכנס איתם ביחד, והוא היה עוזר לו להקטיר את הקטורת. אז ככה, קודם כל, זה שאמור להקטיר את הקטורת, לקח את הכלי הקטן שבפנים היה את הקטורת, מחזיק, עכשיו הוא נותן את זה לחבר. ועכשיו הוא היה מעביר את הקטורת מתוך הבזח לשני חופניו של הכהן. נתפזר ממנו לתוכו. אם כשהבזח היה בתוך הכף, אז התפזר קצת מהקטורת, תראה, יש כלי קטן שהוא פשוט מלא וגדוש בקטורת, ולוקחים אותו, מטלטלים אותו עד שמכניסים אותו לתוך ההיכל. יכול מאוד שנשפך קצת ממנו לתוך, בשביל זה לקחנו את הכלי הגדול, שאם ישפך, שישפך לתוך הכלי הגדול. אז אם נשפך באמת לתוך הכלי הגדול, זה הכוונה נתפזר ממנו אל תוכו, נותנו לו בחופניו. זה שהחבר, שהכף נמצא בידו, הוא העביר את הקטורת לתוך חופניו, ומלמדים אותו, את הכהן שמקטיר את הקטורת, הוא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, היו אומרים לו, הווה זהיר, אנחנו מזהירים אותך שלא תקבל קביעה, שמה תתחיל מפניך, אם אתה מפזר את הקטורת, תתחיל, הרי אתה עומד פה מול המזבח, אל תשפוך על הגחלים שנמצאים ממש לידך, תתחיל לשפוך מהגחלים שנמצאים רחוק ממך, ואז כשהקטורת תתפזר על הגחלים, אולי הם יבערו קצת וכל זה, שלא תחטוף קביעה, אתה לאט לאט מתרחק לכיוון שלך. מי הכיוון שרחוק ממך לכיוון שלך. שמה תתחיל מפניך, אם אתה תתחיל לפזר את הקטורת על הגחלים מהצד הקרוב ממך, שלא תחווה. אלא מה? קודם תעשה מהצד הרחוק ביותר, וככה תתקרב לצד הקרוב ביותר, ואז הקטורת שתבער, אתה כבר תתרחק ממנה. יתחיל מרדדן ויוצא. אחרי שהוא רידד ופיזר את הקטורת על הגחלים, גם הכהן שזכה בקטורת יצא. בזמן של הקטרה של הקטורת, היה אסור לכל אדם להיות בתוך האולם, בתוך ההיכל, בתוך האולם, וגם בין האולם ולמזבח. אז הממונה על הכהנים היה אומר להם, רבותיי, תיזהרו שאף אחד לא ייכנס עכשיו לאולם, להיכל, וגם לא, אל תעברו את המזבח. כולם צריכים להיות לפני המזבח. לא להתקרב בין המזבח לאולם. ולכן לא היה מקטיר עד שהממונה אומר לו אקטר. אומר לו, הנה אתה יכול להקטיר, רק אתה יכול להיכנס. עכשיו, אם היה כהן גדול, עד היום לא דיברנו עליו עד עכשיו. אז הנה, כהן גדול, הוא יכול לעשות כל עבודה שהוא רוצה. אם הכהן גדול מחליט שהוא רוצה לעשות איזושהי עבודה, הוא תר לו כל עבודה שהוא רוצה לעשות. עכשיו, אם היה כהן גדול מקטיר, אז גם הוא לא היה מתחיל להקטיר עד שהוא מכבדים אותו. אבל הוא היום אומר לו בדרך כבוד. ממונה אומר לו, אישי כהן גדול, הקטר. עכשיו, פרשו העם. כולם היו מתרחקים מההיכל, מהאולם ובין האולם למזבח, ואז הכהן הקטיר, וכשהוא סיים להקטיר והשתחווה, עכשיו סיים את העבודה שלו, ואז הוא יצא מההיכל. הדרן הלך, פרק שישי, פרק החלו עולים. התרגשות מופלגת, אנחנו פונים לפרק האחרון במסכת תמיד, פלאי פלאים, פרק שביעי, פרק ששמו בזמן שכהן גדול. אומרת המשנה, משנה א', בזמן שכהן גדול נכנס להשתחוות, אם היה כהן גדול נמצא ביניהם, כמובן שהוא נכנס הראשון להשתחוות אחרי הקטרת הקטורת. זה הזמן שכולם היו משתחווים, כל הכהנים היו משתחווים שם. אז הוא היה נכנס להיכל להשתחוות. עכשיו, שלושה כהנים היו נכנסים איתו, והיו אוחזים בו, כשהוא משתחווה, לכבד אותו. בשביל מה צריכים שלושה כהנים? כהן אחד היה אוחז בימינו של הכהן גדול. והכהן אחד, השני היה אוחז בשמאלו של הכהן גדול. וכהן אחד, השלישי, היה אוחז באבנים הטובות. אז יש כאלה אומרים באבני שועם של הכתפות העיפות, שהיו לו אבני יהלומים כאלה, ויש אחר, מפרשים אחרים שם, שזה הכוונה לאבנים של החושן, היו לו 12 אבנים כמניין 12 השבטים. היו מחזיקים את האבנים הטובות האלה כשהוא משתחווה, וכיוון ששמע ממונה כל רגליו של כהן גדול שהוא יוצא אחרי שהוא השתחווה, הגביה לו את הפרוכת בפתח האולם, הרי לא היה דלת. אנחנו נראה במסכת מידות, מי שיזכה, שהיה כזה מין וילון, אז הוא הרים לו את הפרוכת הזאת, ואז הכהן גדול היה יוצא, נכנס, הממונה על הכהנים היה נכנס אחרי הכהן גדול לתוך העזרה, והשתחווה. אחר כך גם הוא יצא, ואז אחרי זה נכנסו שאר הכהנים, אחיו הכהנים השתחוו גם בתוך ההיכל, ויצאו. משנה ב', עכשיו מתארים את ברכת הכהנים המרשימה שהיו עושים אחרי הקטורת, הדבר מדהים. קודם כל באו אותם הכהנים שעשו את העבודה של הוצאת הדשן מהמזבח הפנימי ומהמנורה, ועמדו על ה-12 מעלות שהיו בכניסה לאולם, הרי היו עולים על 12 מדרגות להיכנס לתוך האולם, שם הם עמדו. ועמדו גם הראשונים, הכהנים שעשו את הקטורת. עמדו פה גם אלה שהקטירו את הקטורת וגם אלה שדישנו את המזבח הפנימי ואת המנורה. הם עומדים על המדרגות והם עמדו לדרום שאר אחיהם הכהנים שעשו את העבודות של התמיד. עכשיו, אלה שעשו את הדישון המזבח הפנימי, דישון המנורה וקטרת הקטורת, הם עמדו בחמישה כלים בידם. כל אחד מהכהנים היה לו כלי אחר. הטני, זה שדישן את המזבח הפנימי, החזיק ביד שלו את הטני, את הכלי שבו הוא דישן את המזבח הפנימי. ביד כהן אחד. והכוז, שזה הכלי שבו שמו את הדישון של המנורה, ביד כהן אחד, שהוא זה שדישן את המנורה. והמחתה, שבה הכניסו את הגחלים בשביל הקטורת, זה ביד כהן אחר, ביד כהן אחד, שהוא היה זה שזכה להכניס את הגחלים בשביל הקטורת. והבזח, ששם היה מונח הקטורת עצמו, ביד אחד, זה שזכה להכניס את הקטורת. וכף, ששם היה מונח הקטורת עצמה, שזה היה בתוך הבזח, וכיסויו ביד כהן אחד, שהוא גם, שהוא זכה להכניס את הקטורת. ואחרי זה הצטרפו כל הכהנים, זה היה משהו מדהים. עמדו על ה-12 מדרגות של הכניסה לאולם, זה דבר מרגש. עמדו ככה וברכו את כל העם ברכת כהנים. זה ככה 12 שורות, אחד מעל השני של כהנים, מברכים ברכת כהנים, כפשוטו מברכים ברכת כהנים. ואחרי שסיימו להקטיר את הקטורת, הייתה ברכת הכהנים הזאת. ברכו את כל השלושת הפסוקים של ברכת כהנים, אצלנו זה הולך, יברכך השם וישמרך, ואז כולם עונים אמן, ואז יאר השם פניו אליך ויחונקה, עוד פעם עונים אמן, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, עוד פעם עונים אמן. אז פה הם לא היו עושים את זה מחולק שלוש פעמים אמן, אלא הכל היה ברכה אחת. ברכו את העם, ברכה אחת, ברכת כהנים אחת ארוכה, כל שלושת הפסוקים. אלא, יש פה כמה הבדלים בין ברכת כהנים שעושים בכל הבתי כנסיות שבכל קצוי תבל, חוץ לבית המקדש, לבין מה שהיו עושים בתוך בית המקדש. אלא, שבמדינה, מחוץ לבית המקדש, אומרים אותה בתור שלוש ברכות, כמו שאמרנו, כי עונים אמן אחרי כל פסוק, ברכה שם ישמרך, אמן וכו'. ובמקדש ברכה אחת, לא אחרי כל פסוק אנו אמן בנפרד, אלא היו עושים את הכל ברצף אחד ארוך. עוד הבדל שיש בין בית המקדש לשאר המקומות, במקדש היו אומרים את השם ככתבו, שם הוויה הקדוש, י' אחרי זה ה', אחרי זה ו', אחרי זה ה', היו קוראים את זה בצורה כזאת. אבל ובמדינה לא מזכירים את שם י' כ' ו' כ' אף פעם, אלא אומרים שם עדנות. היו מזכירים אותו בכינויו. עוד הבדל, כן, כמו שאנחנו אומרים, מברכך, איך שאנחנו אומרים שם השם, ככה הם אומרים את זה בכל בתי כנסיות. עוד הבדל, במדינה הכהנים נושאים את ידיהם כנגד כתפיהם, באותו גובה של הכתף, ככה היו עומדים ברכת הכהנים, לא מעלים את הידיים יותר גבוה, זה לא. זה היה ברכת כהנים בשאר המקומות, אבל ובמקדש היו נושאים את ידיהם על גבי ראשיהם יותר גבוה מהראש, היו מגביעים את הידיים. חוץ מכהן גדול שלפי דעת הנקמה, גם בבית מקדש להם מגביע את הידיים שלו מעל ראשו, שאין מגביע את ידיו למעלה מן הציץ, כי צריך עד, מעל הציץ לא היה מגביע את הידיים שלו. רבי יהודה אומר, אף הכהן גדול מגביע את ידיו למעלה מן הציץ, היה מותר לו, שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. כי הרי מול הידיים שלו העם נמצא, ולא הכתפיים שלו נמצאות. סימן שהידיים שלו היו מעל כתפיו, כי אם לא, אז מול ידיו היה העם וכתפיו, אבל פה רק העם היה מול ידיו, לא הכתפיים שלו, אלא הוא היה מעל הכתפיים שלו. ככה זה הדיוק. טוב, משנה הבאה, משנה ג', בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר, זכותו, כהן גדול היה יכול לבחור כל עבודה שהוא רוצה לעשות, אם הוא רוצה להקטיר את האימורים של הקורבן תמיד, היה מותר לו להקטיר, כי הכהן גדול לא צריך גורל, לא צריך כלום, הוא משהו בוחר לעשות, מותר לו לעשות. אז ככה, מה הוא היה עושה? הוא רוצה רק להקטיר את האיברים, הוא רוצה להיות על גבי המזבח ולהיות זה שמשליך את האיברים לתוך האש של המערכה. אז היה עולה בכבש, עכשיו זה היה כבש, זה היה עלייה, זה היה גם כן דרך, עכשיו הוא מבוגר, קשה לו לעלות את כל הדרך הזאת. והסגן היה בימינו. כשהגיע למחצית הכבש והוא כבר נהיה עייף קצת, אז מפה אחז הסגן בימינו ואלה, הוא עזר לו לעלות את שאר הדרך. הוא עומד על גבי המזבח והושיט לו הכהן הראשון, שזה שזכה לעלות את האיברים לכבש, הרי היה פה רשימה של כהנים, כל אחד זכה לעלות משהו אחר. הכהן הראשון שזכה לעלות את הראש ואת הרגל, הוא הביא לו את הראש והרגל לכהן. עכשיו, הכהן היה משהו מיוחד. בשביל להראות שהעבודה שלו יותר חשובה מהכתרה של שאר הכהנים, הוא היה עושה סמיכה. עכשיו, זה, בדרך כלל סמיכה זה רק בבעל חי שהוא עדיין בחיים. אבל פה זה לא היה ממש כמו סמיכה של כל קורבן שנשענים על הקורבן, זה היה סמיכה לשם כבוד, להראות שהכהן גדול לעבודה שלו יותר חשובה. אז הוא היה סומך על האיברים האלה, כהן עדיות לא היה עושה את הסמיכה הזאת. הוא היה סומך את ידיו על האיברים האלה, וזרקן לתוך המערכה. ואז הושיט השני, הכהן השני לראשון, את שתי הידיים, הרגליים הקדמיות של הקורבן, נותנן לכהן גדול, והכהן גדול סמך את ידיהם עליהם, את ידיו עליהם, וזרקן גם לתוך המערכה. נשמע את הכהן השני, עזב את המקום והלך לו, יורד למטה. וכך היו מושיטין לו לראשון, הראשון עדיין עומד כל הזמן ליד הכהן גדול, היו מושיטים לכהן גדול, לכהן שעמד ליד הכהן גדול, את שאר כל האיברים, והכהן הזה הוא נותן את כל האיברים לכהן גדול, והוא, הכהן גדול, סומך עליהם קודם, ואז זורקן לתוך המערכה של המזבח. ובזמן שהוא רוצה רק לסמוך ולא להקטיר, אם הכהן גדול מספיק לו לסמוך על הקורבן, אבל להקטיר הוא לא מעוניין היום להקטיר. אז הוא מספיק שהוא סומך על האיברים, ואחרים זורקים את האיברים לגבי המזבח. בא לו להקיף את המזבח. אם הוא רוצה לעשות את הנסחים, הרי ביחד עם קורבן תמיד, היו מביאים נסחים של יין. הוא רוצה גם לנסח את היין בשיטין. היו נקבים מיוחדים במזבח, תכף נראה בדיוק איפה זה היה, ששם היו שופכים את היין של הנסוך היין, כביכול הקדוש ברוך הוא מקבל מזה שמחה. אין שמחה אלא ביין. היין משמח אלוקים ואנשים, זה היה משמח על ידי ניסוך היין. דבר עצום שיש לנו את הזכות לשמח כביכול את מי שאמר והיה העולם. בכל אופן, אם הוא רצה לעשות את הנסחים, בסדר גמור, אז מפה אנחנו מתחילים את התהליך, איך שהכהן גדול היה עושה את הניסוך. אז קודם כל בא לו להקיף את המזבח בשביל להגיע לקרן מערבית דרומית, ששם היה המקום הנקבים של השיטים. מאיכן הוא מתחיל, איך הוא מתחיל את הסיבוב, מאיפה הוא מתחיל להקיף? קודם מהמקום שהוא נמצא בו, מהמקום הכי קרוב אליו, מקרן דרומית מזרחית, שזה נמצא בצד ימין של הכהן גדול. משם הוא עובר לקרן מזרחית צפונית, אחר כך צפונית מערבית, ואז כשהוא מגיע למקום של השיטין בקרן מערבית דרומית, נתנו לו את היין לנסח. עכשיו רגע, אל תנסח, שנייה. אתה יודע שבשעת ניסוך היין היה שיר של הלוויים. כל מה שאנחנו אומרים בתפילת שחרית, השיר שהיו הלוויים, השיר הזה זה בעצם בזמן של הניסוך הזה, של הקורבן תמיד. אז רגע, פה צריכים להודיע ללוויים להתחיל השיר, אז ככה זה היה עובד. היו נותנים לו את היין לנסח. הסגן עומד על הקרן סמוך לכהן גדול, והסודרים בידו, הוא מחזיק בגדים בידיים, סודר כזה, מין בגד כזה, דגל או איך שזה היה, וזה בשביל לסמן ללוויים, מתי מתחיל הניסוך, כדי שיתחילו לשיר את השיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש. עכשיו, כשהכהן בא לנסח את היין, שני כהנים עומדים על שולחן החלבים. זה היה שולחן שעמד בצד מערב של הכבש, שזה הדרך למזבח. בצד המערב שלו היו מניחים שם את החלבים של הקורבנות יחיד. כל החלב שמקטירים על המזבח, היו מניחים את זה שם. ושתי חצוצרות בידם. הכהנים האלה החזיקו שתי חצוצרות, ואז הם עשו תקיעה, תרועה ותקיעה. תקעו והריעו ותקעו, בשביל לדרבן את הלווים שהתארגנו את ההכנות האחרונות להתחיל לשיר את השיר של יום. באו אלה שתקעו ועמדו אצל בן ארזה, זה שהיה ממונה על הצלצל בכלי שיר שנקרא צלצל, אחד היה מימינו ואחד היה משמאלו, ואז הכהן גדול מתכופף כבר לנסח את היין. פה גם כן צריך לסמן ללווים שהתחילו לשיר. אז ברגע שהוא שכח שהוא התכופף לנסח את היין, והניף הסגן בסודרים, סגן שעומד ליד הכהן גדול, עושה סימן לכולם, הנה עכשיו הכהן גדול ממש עכשיו מנסח, והקיש בן ארזה בצלצל, זה היה מצלתיים, ודיברו הלוויים בשיר. פה התחילו הלוויים לומר שיר של יום. עכשיו, את השיר של יום, היו מחלקים אותו לשלושה חלקים. זה צריך לדעת. והגיעו לפרק ראשון, ומציימו את החלק הראשון של שיר של יום, הכהנים תקעו תקיעה, תרועה ותקיעה. ואז השתחוו כל העם, לא רק הכהנים, כל העם שהיו בעזרה, השתחוו פישוט ידיים ורגליים, ממש נשכבו על הרצפה. עכשיו, על כל פרק, כל פעם כשמסיימים חלק מתוך השלושה חלקים של השיר של יום, הכהנים היו תוקעים תקיעה, תרועה ותקיעה. ועל כל תקיעה הייתה השתחוויה. זהו סדר הקרבת הקורבן תמיד לעבודת בית אלוקנו. יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן. מי כתב את הברכה הזאת? זה כתב רבי יהודה הנשיא, זה ברכה של רבי יהודה הנשיא. יהי רצון, הרי כתוב שכשאומרים דבר הלכה מפי של הצדיק, מפי של תנא, שפתותיו דובבות בקבר, אז הנה עכשיו אומר את זה רבי יהודה הנשיא, אז נאמר את זה עוד הפעם. יהי רצון, הנה נגיד שוב פעם. זה סדר התמיד לעבודת בית אלוקנו, יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן. ופה אנחנו ניגשים בהתרגשות גדולה למשנה האחרונה במסכת תמיד. השיר שהיו הלוויים אומרים במקדש. מתי שהיו מנסחים את העין בבוקר, אמרנו שהיה את השיר שהלוויים היו אומרים. בבוקר, בערב, זה גם היה בערב, אנחנו אמנם לא אומרים שיר של יום בערב, אבל הכהנים כן היו אומרים את אותו שיר של יום גם בערב. כי הרי יש קורבן תמיד של שחר, תמיד שבין הארבעים. אז בזמן שאנחנו מתפעלים תפילת מנחה, הלוויים גם היו אומרים את השיר של יום. ביום הראשון היו אומרים את המזמור להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה, כי לא נשכח, ביום הראשון לבריאת העולם, אז הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם, אז לכן אנחנו מזכירים, השם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה, הוא הרי ברא את העולם, הוא נתן לנו רשות לגור פה. ביום השני היו אומרים, גדול השם ומהולל מאוד, בעיר אלוקנו הר קודשו. היום הזה הקדוש ברוך הוא חילק בין המים שלמטה לבין המים של בשמיים, בין המים העליונים. ואז הוא עשה גם כן את השמיים, את הרקיע מהמים העליונים, בין המים העליונים לבין המים התחתונים, אבל הרקיע גם כן מורכב מאש ומים. והוא עלה והתיישב במרום כביכול. אז לכן כתוב את העניין הזה, את המזמור הזה. בשלישי היו אומרים, אלוקים ניצב בעדת כל, הקדוש ברוך הוא יושב במסיבת הדיינים, כשהדיינים דנים דיני תורה, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם, בקרב אלוקים ישפוט, כי אז נראתה היבשה ביום השלישי לבריאת העולם, והדיינים הרי עומדים על היבשה לעשות את הדינים. ברביעי היו אומרים, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. למה? כי באותו יום נבראו השמש והירח, והכוכבים, ובמרוצת השנים היו כאלה שטעו ללכת ולעבוד אותם, אז כן נקמות השם, כן נקמות הופיע, הקדוש ברוך הוא, אם הם לא יחזרו בתשובה, יכול לנקום בהם. בחמישי היו אומרים, ארנינו לאלוקים מוזנו, הריעו לאלוקי יעקב. למה? כי אז נבראו הבעלי חיים. כל מי שמתבונן בכל הבעלי חיים שיש בעולם, זה פשוט דבר מדהים. הוא לא יכול שלא להתפעל, להודות ולשבח לקדוש ברוך הוא, על הבריאות שהוא ברא. אנחנו אומרים, הריעו לאלוקים, עוזנו, זה תרועה שמשבחים את הקדוש ברוך הוא על הבריאות שהוא ברא. בשישי היו אומרים, השם מלאך גאות לבש, לבש וגומר. למה? ביום שישי מי נברא? אז הגיע האדם, אדם הראשון. הוא מכיר ברוממותו של הקדוש ברוך הוא. ובאמת אז הוא שלמה כל הבריאה, ואז השם מלאך גאות לבש, כי יש פה את האדם שיכול באמת להכיר את מלכותו. בשבת, אז הם היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת. המזמור הזה הוא מזמור שיר לעתיד לבוא. זה מזמור שמדבר על מה שעתיד להיות לעתיד לבוא, ליום שהוא כולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. לפי התנה של המשנה שלנו, העולם נברא בעיקרון בשביל שבעה ימים. כי הרי כתוב שכאלף שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור. זאת אומרת, כל אלף שנים אצל הקדוש ברוך הוא זה כמו יום אחד. אז אנחנו נמצאים היום בסוף האלף השישי כבר. אי אלפים, ממש בסוף האלף השישי. ואוטוטו מגיע, מתחיל האלף השביעי, שיהיה וו אלפים. אז אנחנו בעצם אומרים שוו אלפים כבר עברו, שש אלפים, ומתחיל האלף השביעי. והאלף השביעי זה כביכול שבת של הקדוש ברוך הוא. והתנה של המשנה שלנו סובר שבאלף השביעי העולם יחרב, ואז רק הקדוש ברוך הוא יהיה פה לבד בעולם. לכן השיר של יום השביעי הוא כנגד האלף השביעי, שזה שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת, שזה יוצא כל יום הוא הרי אלף שנים, אז היום השביעי זה יום שבת של הקדוש ברוך הוא. אדרן הלך, פרק שביעי, פרק בזמן שכהן גדול, וסליק עלה מסכת תמיד בשעה טובה ומוצלחת, יהי רצון שזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו, לזרנו, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרנו עד עולם. הקדוש ברוך הוא ימלא את כל צורכנו ואת כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. מזל טוב לכל המסיימים.